שאנשים חייבים ונשים פטורות. מצוות הבן על האב, אמרנו, זה מצוות שההורים חייבים לילדים. אנחנו שאלנו, מה זאת אומרת מצוות שההורים כלפי הילדים? הניסוח פה הוא לא הולם, והגמרא שואלת, מצוות הבן על האב, זה מצוות שהבן עושה לאביו, שזה כיבוד הורים אמור להיות, אבל רואים שזה לא. בין האבא לבין הבן, מלים את הבן, אבל אבא הוא מל, והבן הוא בן 8 ימים, ואינו עושה דבר, ואינו יודע, ואינו מבין. אז של מי המצווה? ובעצם אומר הבבלי, המצווה הזאת היא מצוות הבן. ואנחנו ראינו עד כמה הדבר הזה הוא בעצם משמעותי, והעמדנו אותו כ, הייתי אומר, משוואת מבוא לפרק. דיברנו כבר על המושג סוגיית מבוא, שהיא בעצם נותנת לי כלים איך ללמוד ובמה להתמקד ומה הנושא בעצם בסוגיה, ולא סוגיית מבוא במובן הזה שמספרים לך עובדות שתדע ברמה הטכנית, טוב, תכיר את הדמויות, תכיר את ה... לא, 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 זה משהו הרבה יותר משמעותי במקרא. ואנחנו ננסה לראות את זה פה ונראה את זה עוד מקומות, עד כמה בעצם המשוואה הלא מובנת מאליה כאשר ציווה, כן, כאשר ציווה אותו, כן, מצוות הבן על האב, איך לראות את הדבר הזה. אז זה בחלק הראשון. אנחנו עברנו כבר למילה, וראינו דבר מאוד מעניין, וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים. אנחנו שאלנו, וכי אלוקים ציווה אותו? הוא לא ציווה אותו. אנחנו יודעים איפה הפרשה נמצאת, בפרק י' ז'. ובפרק י' ז', מה כתוב? ימול, ימול, נימול, כל הביטויים, זה מה צריך לקרות לבן. אז מה קורה? אז בעצם יש לנו פה, ואני לא חוזר עכשיו על הפרטים, אני רק אומר, יש לנו פה מודל תואם לגמרי את ההגדרה שלנו. מודל תואם לגמרי את ההגדרה שבעצם אומר, מצוות מילה זה לא מצווה של האבא. ולכן בפרק י' ז', שזה פרק האם, אבא לא נזכר בכלל. אין אבא שם. משם הדורשים על בית הדין, משם הדורשים אדם את עצמו. שם כן, נימול, לא מלו אותך, אתה צריך להיות נימול. זה נחרטה נפש האם מקרב המה, אתה יוצא החוצה מעם ישראל. אז ודאי. אתה צריך לעשות מעשה. אז זה בעצם חוזר אליו. ושם אנחנו רואים עוד פעם בצורה מובהקת, שזו מצוות הבן, להיות נימול, מוטל על האב לעשות לבנו, וזה מה שעושה אברהם, לוקח אחריות, ובעצם מה לבנו. טוב, ראינו גם מדרג, שבסופו של דבר מחזיר את הכל, האבא כאילו הוא ראשון, הוא לא כאילו, הוא ראשון, ואחרי זה... בית הדין שני ובמעגל שלישי הבן, אבל אנחנו בעצם אמרנו בעומק הסיפור הוא הפוך. בעומק הסיפור האבא זה המעגל החיצוני, הוא אפילו לא נמצא בפרשיית האם, לא מזכירים אותו. ובית הדין זה כלל ישראל, שליחים של כלל ישראל, כן, המצווה היא מילה, זה בן זרו של אברהם, זה מצווה שקשורה לכלל ישראל. יקרת מקרב עמה, זה קשור לעם, העם נמצא בפרשה הזאת, וברגע שהעם גם לא, בית דין לא, הדבר הזה חוזר למקום הראשוני שלו. הבן קטן לא מעל את עצמו, יש פה מילה שבעצם פועלים בו, אבל מבחינת המבנה אמרנו שבעצם יש פה איזשהו מבנה הפוך למה שני. היום אנחנו ממשיכים ו... עוברים לשלב הבא בגמרא. בואו, יש לכם גמרות? אומרת הגמרא ככה. איהי מנלן דלא מחייבה. איהי זו האישה, ופה בהקשר שלנו הכוונה האימא. אז מניין לנו שהיא לא מחויבת? הרי האנשים חייבים ונשים פטורות. דכתיב כאשר ציווה אותו אלוהים. אותו ולא אותה. עכשיו אני שואל, האם זה פשוטו של מקרא? בפשטות, אני לא חושב שמישהו פה היה קורא את הפסוקים ואומר, וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו. למה כתוב אותו? מה ההבדל בין ניסוח כזה לבין, וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אלוקים? טוב, אז אותו זה הצבעה מדויקת, וב... צורה שהגמרא הרבה פעמים דורשת, אני מדייק, ציווה אותו אלוקים ולא מישהו אחר. טוב, אז אומרת הגמרא, מי זה המישהו אחר? זה האישה. מה אנחנו היינו אומרים אילולי הגמרא? על פניו, מי שקורא את פרק י' ז', ואנחנו בעזרת השם בפעם בשבוע הבא נלמד את הפרק לעומק, בעזרת השם נספיק, אני רוצה להיכנס לפרשה הזאת כדי להראות איך הדברים מתחברים בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה בצורה מיוחדת במינה. אז מי שמסתכל בפרשה הזאת רואה שה... רגע אחד. מה רציתי להגיד? מה?
כאשר ציווה אותו אלוקים...
כן. אנחנו רואים שהפרשה הזאת היא פרשה מיוחדת לאברהם. ממש התייחדות. התהלך לפניי ואהיה תמים. ואתנה בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך. כל הפרשה בעצם בנויה, זרעך זה מכוחך, אבל אתה הסיפור. אז אילו אני הייתי דורש, הייתי אומר, כאשר ציווה אותו אלוקים, אי אפשר לדלג על הדבר הזה. מבחינת הראיות, הרעיון זה בריתו של אברהם אבינו, זה הסיפור של אברהם. אז אותו זה בא להגיד, זה שלך הסיפור הזה. ולמה להוציא את האישה מן החשבון? ההוצאה של האישה מן החשבון היא קשה גם מעבר לכך, כי אנחנו ראינו איך בדיוק הייתה כמו מגמה, כמו רוח הפוכה שנשבה קודם לכן. קודם לכן נשבה בדרשות הקודמות, אמרנו, הבן צריך להיות נימול, לא, לא, הרחבנו את האבא, דורשים. לא, לא, הרחבנו את בית הדין. והנה כאן באיזושהי דרשה אנחנו אומרים, אבל את האישה אנחנו מוצאים, למה להוציא את האישה? כולנו זוכרים את ציפורה, נכון? כאשר האבא לא מל, כולם זוכרים את ציפורה, איך היא נחלצת? זה לא נמצא פה בתוך הסוגיה. למה, מאיפה בא, מאיפה נושבת הרוח האחרת, שהיא בעצם הפוכה לדרשות הקודמות. הדרשות הקודמות אמרו, אם האבא לא מל, אז בית דין. אם בית דין לא מל, אז אדם ימול בעצמו. היינו במגמה של הרחבה, ואילו כאן במגמה הפוכה. עכשיו... אתה אומר, אימול אימול, אז מי אימול אותו? הבן צריך להיות אימול. טוב, אז אם הגענו לאימא, אז שתהיה בפנים. לפחות כמו בית הדין או המעגלים הרחבים באמת יותר. נכון, נכון. זו שאלה. עכשיו אני רוצה בעצם להגיד עיקרון, כלי עבודה. יש לנו פה מישהו שרושם כלים? כן, יש לנו. אליה רושם כלים. תראו, אנחנו הרבה פעמים קוראים דרשות, ואנחנו במהלך הגמרא נקרא הרבה דרשות, ואני אתעכב עליהם, כי אני רוצה שנרכוש פה איזה כלי עבודה שאפשר ללכת איתו להרבה מאוד דרשות. למיטב הבנתי, יש בו מפתחות מאוד גדולות ללמוד סוגיה ולראות איך היא פותחת במדרש הלכה או מדרש אגדה לפעמים. מה בעצם כוחו של המדרש? מה בעצם מקופל בו? אז אני רוצה לומר שבמבט ראשון נראה לנו שחכמים הוציאו דברים, עקרו דבר מהקשרו. כאשר ציווה אותו אלוקים, אותו ולא אותה, עומדת האישה ואומרת, את כולם כללו אותי, הוציאו, מאיזה מילה אותו ולא אותה, למה הוציאו אותי? איך הדבר הזה נדון? ויש הרבה מאוד דרשות חז"ל, שכשאתה קורא את פשוטו של מקרא, אתה אומר, זה לא מה שכתוב, ואתה קורא את פשוטו של מקרא, אתה רואה, מגיע לבהירות, אחרי זה עובר לחז"ל, רואה את המדרש, ואתה אומר, המדרש הזה עקר את הדבר מפשוטו, הוא כאילו הסיט את זה הצידה, הלך למקום אחר, איך פה הגענו לאישה? נכון, מכירים את התופעה הזאת, זו תופעה לא שולית. למיטב הבנתי, היא נמצאת ברוב המדרשים, רוב מדרשי ההלכה. שלומדים מן הפסוקים, אתה רואה שאתה נכנס פנימה לתוך הפרשה, ואתה אומר, מה קורה פה? איך לקחו את המשפט הזה ושינו לגמרי את משמעותו? ואנחנו, בכל פעם שתהיה לנו דרשה, אנחנו נעצור וננסה להתבונן ולראות. אז אני רוצה להגיד קודם כל את הכלל, את העיקרון. ובעזרת השם אנחנו נמצא את הזמן גם לראות שחז"ל מדברים על זה כנושא. התחלנו באיזה שיעור אחד, בשיעור השני, כשלמדנו מדרש, אבל זה הרבה יותר מכך. זה תחום שאני רוצה ממש לשים אותו על השולחן, ואנחנו נתעכב בו, כי הוא מפתחות להרבה מאוד הבנה בש"ס בכללותו, ובחז"ל באופן רחב יותר. אז מה אנחנו בעצם אומרים? מוציאים את האישה מתוך החשבון. לאן אני הולך עכשיו כדי להבין את זה? לפסוקים. איך לפסוקים? להתבונן. בוא נראה, בוא נפתח את הפרשה. חכמים אומרים, כאשר ציווה אותו ולא אותה. מאיפה זה הגיע? אז אמרנו, לנו יש הצעה אחרת. כאשר ציווה אותו, זה בריתו של אברהם אבינו. זה ייחודי לא, זה משמעותי לא, זה תכונותיו. ואנחנו נגיע לפרשה הזאת בפרק י"ז, ואתם תראו עד כמה זה ייחודי. הברית הזאת זה בריתו של אברהם אבינו, וכולנו נמצאים בתוכה לא מכוח עצמנו, מכוח זרעו. זה ממש עומק פשוטו של מקרא. אז איך הגעתם החכמים לסיפור של האישה? אז אני רוצה יחד איתכם ללמוד פה את המדרש הזה, ולהסיק ממנו גם, כמו שאמרנו, את הכללים. אז בואו נעשה תרגיל. מי שעשה אותו כבר, רשמתי לכם אותו במשימות. מי שעשה, תבוא עליו הברכה. ומי שלא, אני רוצה עכשיו לקחת את הפסוקים, 13 פסוקים, ולבחון את הדבר הבא. מה מעמדו של האיש ומה מעמדה של האישה בכל אחד מהשלבים? בואו נקרא את הפסוקים. הרי מה עשו חכמים? אמרו, בדין כן, אבא כן, הנימול כן, האמא לא. לא, בואו נראה איפה האמא נמצאת בתוך הפסוקים. אז בואו נראה. אני ברשותכם קורא. אני רוצה להתמקד בשלב הזה מתודית. אני אקרא את הכל, אבל בעיקר נתמקד מפסוק ב', אחרי זה נחזור לפסוק א'. ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר, ותר ותל את שרה לאברהם בן לזקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוהים, ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק, וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים וכן הלאה. בואו, אתם מכירים את הפסוקים האלה, אני לא אחזור על כולם כרגע, אבל אני רוצה כרגע לבחון מה מעמד אברהם ומה מעמדה של שרה בתוך הפסוקים האלה. בואו נראה מה המעמד. מה אתם אומרים? ותר ותל את שרה לאברהם בן. מה אתה אומר? לא מובן. היא יולדת לאברהם? אם זה השיעור נשים, העברתי כבר את הסוגיה הזאת פעם עם שיעור נשים, הייתה מבוכה גדולה. תכף תראו למה. בשלב הראשון, אחרי זה כבר לא הייתה מבוכה. אבל היה שלב של מבוכה. שמה? ותר ותל את שרה לאברהם בן. היא יולדת לאברהם. מה היא יולדת לאברהם? היא יולדת בן. כאילו השיוך הזה לאברהם איננו מובן מאליו. וברור שפה זה בין אברהם לבין שרה. אני ממשיך. בן לזקוניו. עוד פעם משייכים את הבן הזה לזקוניו של אברהם. רגע, ומה איתה? היא בצד. למועד אשר דיבר אותו אלוקים. רגע, שניהם שמעו. שניהם שמעו כעת חיה, גם הוא שמע. לא, לא, לא. דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו. לא שם בנו. שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק. איך קוראים לזה בעברית של היום? אישה שיולדת בצורה כזאת, יולדת לאיש מסוים, קוראים לזה מה?
פונדקאית.
ככה זה נראה. הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק. וימול אברהם את יצחק בנו בן. אז עכשיו אנחנו מגיעים, ילדה לו שרה, קוראים לו יצחק. ועכשיו הגענו לפסוק. וימול אברהם את יצחק בנו, בן 8 ימים, כאשר ציווה אותו אלוקים. האם אפשר לומר ש... ולא בסתירה לדיוק שאמרנו שזה בריתו של אברהם אבינו, אבל יש פה הקשר מובהק בתוך הפסוקים האלה. ההקשר הזה לא מסתיים עם המילה, תכף תראו גם במשפטים הבאים, הוא עקבי ושיטתי. אז בעצם, כן, וימול אברהם את יצחק בנו, כאשר ציווה אותו אלוקים, אותו ולא אותה. האם זה נמצא בפסוקים? הרוח הזאת נושבת לגמרי בפסוקים, הכל משוייך, כל הפעולות של חול משויכות אל אברהם, אין סיבה שהפעולה הזאת היא לא תהיה אותו דבר, היא חלק מרצף. ואני ממשיך. ואברהם בן 100 שנה בהיוולד לו את יצחק בנו. תראו איך התורה מדגישה עוד פעם ועוד פעם, אברהם כן שרה, היא לא באותו מקום, וההבחנה, הרזולוציה הזאת נמצאת בתוך הפסוקים. טוב, אז אברהם בן 100 שנה בהיוולד לו את יצחק בנו, ותומר שרה, צחוק עשה לי אלוהים כל השומע יצחק לי, ותומר מי מילא לאברהם? הניקה בנים שרה, ילדתי בן לזקונה, עוד פעם חוזרת. ויגדל הילד ויגמל, ויעס אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. רגע, מה, הם לא הכינו את המשתה ביחד? גם את המשתה אברהם ולא שרה? שמים אותו פה בצורה כזו. טוב, אז אנחנו רואים פה שיש פה נושא מאוד מאוד ברור. ואנחנו חוזרים, כאשר ציווה אותו אלוקים, אנחנו רואים זה לא מילה בודדת, זה לא תלישה מן ההקשר, זה עומק הסיפור שנמצא פה. השיוך הזה לאברהם, תחת השיוך לשרה. ובעצם אנחנו נתנו פרשנות למדרש מצד אחד, אבל נשארנו עם שאלה גדולה וכבדה עוד יותר, מה קורה פה? מה באה הפרשה הזאת לספר? מה, היא באה לדחוק את שרה? בואו ניקח אותה במונחים של הסוגיה שלנו. במונחים של הסוגיה שלנו, אז אנחנו בעצם דוחקים אותה, ואנחנו אומרים אותו ולא אותה. מה מקומה של אישה בברית המילה? פונדקאית, סליחה שאני אומר ככה. כאילו ברוח הפרשה, אנחנו הוצאנו, ראינו את ההקשר, זיהינו אותו בתוך הפסוקים. אבל עכשיו הקושייה המהותית, מדוע האישה היא בחוץ, הופכת להיות קושייה מאוד גדולה, כי זה נראה כמו ממש הפקעה, כאילו יש ברית מילה, וזה סיפור של האבא. איפה האמא? אמא לא בסיפור. נכון? רואים את ההבחנה, ההוצאה הרבתי, התשובה לשאלה המדרשית בהקשר של הפסוקים, הציבה בפנינו שאלה בעולם הרוח, שאלה בעולם, גם בהלכה, כאילו מה ההיגיון, בעצם מה הסיבה שאתה מפקיע ככה את האישה. אבל חברים, אנחנו דילגנו על כמה פסוקים. על הפסוק הראשון וגם על הפסוק בהמשך בסוף הפרשה. ואני רוצה לקרוא אותם עוד פעם ולראות שיש פה רק חצי כל מה שאמרנו עד עכשיו. ובואו נראה את החצי השני. אז בואו נראה. פסוק א', ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעס אדוני לשרה כאשר דיבר. בפסוק הזה נזכרת שרה, לא נזכר אברהם. אברהם הוא לא חלק מהסיפור. על מה מדבר הסיפור הזה? בואו של יצחק לעולם. ואיך הוא בא לעולם? לא כתוב נולד באיזה סתמיות. אנחנו יודעים כמה תפילות היו שם, כמה הכנות, כמה... והשם פקד את שרה. מה זה פקידה? אז פקידה מופיעה במקרא במשמעות של זיכרון, השם זכר את שרה. ואז אנחנו ברוח הדרשות של איש ואישה, אומרים האיש לא נמצא פה, הוא זוכר את שרה, ובעצם הסיבה להולדת יצחק, הזכות להולדת יצחק, נמצאת ביחס אליה. אנחנו רואים את המילה פקידה מופיעה במשמעות של גאולה. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי, וכן הלאה. ועוד מקומות שזה ככה. אנחנו רואים את זה גם פקידת איש את אשתו. כן? רואים את זה אצל שמשון שפוקד את אשתו, ולא רק שם. ובעצם הפקידה הזאת זה איזשהו מפגש עומק בעצם שמתרחש פה. ואנחנו רואים גם את מפקד העם בספר במדבר. ומפקד העם בספר במדבר זה לא מספרים. זה מפקד העם בספר במדבר... זה נסו את ראש העם במילה מקבילה, יש שם כמה מילים מקבילות, תגביע אותם, תרים אותם, תפקוד אותם, תזכור אותם, תעצים אותם, תגדיל אותם בעצם. הדבר הזה נמצא. טוב, אז הנה תראו דבר מעניין, קראנו את הפסוקים, והפעם בלי לדלג. ואנחנו בעצם אומרים, רגע, 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 שרה לא בחוץ. היא בפנים לגמרי, אבל במקום אחר. שרה נמצאת במקום הפנימי, כמו שאמרנו, בנקודת הראשית, לעצם לידתו, והפקידה והזכירה והגאולה והזיכרון וכל הניסוחים האלה שמוקרנים מהביטוי הזה נמצאים ביחס אליה. ואברהם נמצא באיזשהו מעגל חיצוני יותר. מעגל הפנימי הוא שלה, מעגל החיצוני של האחריות על המילה ומשתה וכל הדברים האלה, כל האחריות של לתפעל, וגם מבחינת יוחסין כאילו, או שואלים, כן, בנו, גם מבחינת הייחוס אנחנו משייכים, אבל יש איזה מקום פנימי, שקט, הפקידה היא גם איזשהו משהו פנימי שנעשה במקום נסתר, במקום צנוע הרבה פעמים, במצבים שונים, שמה בעצם היא המחוללת, היא מוציאה לפועל את הדבר הזה. אבל עדיין אנחנו אומרים, טוב, אז הלכנו צעד אחד עם שרה, בואו תראו את הצעד הקריטי, שהוא המשך לצעד הקודם וביטוי לצעד הקודם, אבל בואו נראה מה קורה מיד אחרי זה, פסוק ט', ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש בן, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. שימו לב, אנחנו בעצם, ותרא שרה את בן הגר אשר ילדה לאברהם מצחק, והיא בעצם אומרת גרש. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. שימו לב, אודות בנו הוא בן שלי, מה את עושה? איך את מתנהגת לבני? גרש את בן האמה. מה הוויכוח ביניהם? יש פה ויכוח לא רק איפה הוא יהיה, איזה מעמד. אומר אברהם, הוא הבן שלי, ישמעאל. אנחנו רואים את זה גם כתפיסה, לו ישמעאל יחיה לפניך, ישמעאל, הוא רואה בו ממשיכו, אברהם אבינו. והיא אומרת, הוא לא ממשיך שלך, אברהם אתה טועה. היא אומרת, בן האמה, בן האמה. זה ביטוי משהו אחר לגמרי, הוא לא בסיפור. הוא לא... והנה הקדוש ברוך הוא מכריע. מתייצב ביניהם. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת, יש פה אמירה אלוקית, אמירה הזאת קודם כל בהבחנה, כן, כל אשר, ההבחנה שאל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחזיר את זה, כן, הוא לא אומר בנך, אודות בנו, על הנער, והיא אמה, אז הוא בן אמה, אם אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא תומך בעדינות קצת, אבל בגרסה ובתפיסה שלה, ובעצם כי ביצחק יקרא לך זרה, אבל מעבר להכל, מקבל פה אברהם איזושהי הוראה שהיא פלא, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אני שואל, יש גבולות גזרה למשפט הזה? מה גבולות הגזרה של המשפט הזה? נראה משפט רחב מאוד. כל אשר תאמר אליך, מישהו פה מתחתן, אומרים לו, כל אשר תאמר אליך אשתך, שמע בקולה. יש לנו פה יועץ זוגי, מה אתה אומר, הרב ישראל? מה?
הדרכה לא פשוטה.
לא שומע?
לא פשוטה הדרכה הזאת.
הקול הזה הוא חזק. נכון. אז אני חושב שבמובן הפשוט, יש פה נושא לפסוק, ויש הקשר, וכל דבר צריך להיות נידון בהקשר, והקשר של יחידה של פסוק, זה עוד כלי מאוד מאוד משמעותי. פסוק זה יחידה, יחידה אורגנית, יחידה ספרותית, שכל חלקיו קשורים זה בזה כמו משפט בעברית, ואתה לא יכול לנתק ביניהם, ויש הקרנה מראשית לאחרית, מאחרית לראשית, בעומקים גדולים, בצורות שונות, אבל זה אותו אורגן, כמו החלקים של הגוף שלי שהם קשורים, מחוברים, כולם לאיזושהי יחידה אחת. אז באמת הדבר הזה, כן, הוא קיים פה. ובואו נראה את ההקשר. אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. אל ירא בעיניך, זאת אומרת, יש פה נושא. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, בנושא הזה, אבל לא כתוב רק בנושא הזה, אז בנושא הזה ובדברים שהם דומים לו, שמבררים איזושהי הבחנה בעצם שיש בין אברהם שנמצא מאוד גבוה, אב המון גויים, ומי שכן אפשר לראות בפסוקים מאוד, שלאורך כל הדרך הוא נמצא באיזושהי עמדה גבוהה, רם וניסה, אברהם אבינו מצד אחד. ושרה מבינה את המציאות יותר ממך. היא נמצאת פה, היא חובה אותה מבפנים, היא קולטת. היא הייתה בפקידה, אתה לא היית בפקידה. היא נשאה את ההירואין הזה 9 חודשים, אתה לא. היא מכירה את הבן שלה, והיא רואה את ישמעאל, והיא מסתכלת בעולם, רואה את העולם מתוכו, כמו אישה שבעצם קשורה לשכינה שבעולם, וליכולת לראות את המציאות בראייה פנימית, ולא רק בראייה נסיבתית, או להוכיח, או כאיש שעומד בחוץ, בהרבה מאוד מובנים, בעצם הדבר הזה קיים, והדבר הזה נכון. ואם הגענו לכאן, אז בעצם יש לנו דבר מופלא. למה יש לנו דבר מופלא? כי בעצם עכשיו אמרנו, הפקנו את האישה מהברית. כשהפקנו את האישה מהברית, אנחנו דאגנו, אמרנו, אז מה אישה בחוץ? יש ברית מילה, מה היא קשורה? היא לא קשורה לסיפור. עכשיו אנחנו רואים, מה זה לא קשורה? מי קובע מי בברית או מי לא? מי הקובע? האם בפנים או לא? זאת אומרת, יש פה שאלה. האם האיש, הנער הזה שנולד הוא בן ברית או לא בן ברית? האם הוא שייך לבריתו של אברהם אבינו? על השאלה הזאת שאברהם אבינו אמרנו, הוא מעל את הבן והסיפור של הבן, של הברית היא שלו, על השאלה הזאת יש לנו תשובה. שרה היא הקובעת. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, ובעצם אנחנו אומרים במילים אחרות, שרה היא לגמרי בתוך הסיפור. ואם כך, אז אנחנו אפשר לומר, לוקחים את המדרש ההלכה הזה, ורואים שמדרש ההלכה הזה הוא לא רק איזשהו דיוק מילולי, אותו ולא אותה, כמו שאנחנו הרבה פעמים רוצים, יש לנו לימוד אותו ולא אותה, טוב, למדנו שהאישה מופקד, ולמדנו משהו נקודתי מתוך הפסוקים. לא, 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 אנחנו לא במקום הנקודתי. אפשר לומר שבעצם הגמרא מחפשת מודל, והיא הולכת לאברהם ושרה, והולכת לכל הפרשה, לכל ההיגיון שבה, לכל מה שמתרחש בתוך הפרשה. ומה שמתרחש בתוך הפרשה, זה איזושהי חלוקה מרתקת בין איש לאישה בין התפקידים, שבא לידי ביטוי במילה, ובא לידי ביטוי בהתנהגות, ואצל אברהם ושרה, בא לידי ביטוי בפרשה הזאת. אפשר עוד להמשיך ולנסות להבין למה דווקא בפרשה הזאת, אפשר עוד ללכת הרבה כברת דרך. אבל אני רוצה לתחום ולומר את המשפט הבא. לא רק שאין פה הוצאת דבר מהקשרו, אלא יש פה כניסה לעומק הפרשה. ולראות בעומק הפרשה בעצם את מערכת היחסים בין אברהם לבין שרה, ולראות את שני החלקים, לראות אברהם, כך אחריות כמו בפרשה הזאת, שיש לה פתיחה ויש לה סיום. בפתיחה ובסיום, בנקודת הראשית ובנקודת האחרית, האישה נמצאת באיזושהי הבחנה פנימית, ואתה אחראי על המציאות. אברהם, אתה אחראי למול, אתה אחראי חינוכית, רוחנית, בעולם הרוח גם, אבל יש איזה מקום פנימי של פקידה, של איזשהו מקום שקשור יותר לעולמה של האישה, והעולמה של האישה, הייתי אומר, שם אותה מול המילה, לא בעולם של אחריות, אחריות לא עליך, אבל המחויבות בוודאי שקיימת, הקשר בוודאי שקיים, והאישה בעצם מתייצבת כאן, והחכמים בעצם מראים את הדבר הזה דרך הפסוקים, היא מתייצבת כאן באיזושהי עמדה פנימית. את הגמרא הזאת לומדות נשים גם לקראת בגרות, עושים את אחת הגמרות שלומדים אותה, ולא פעם שמעתי מצוקה, מה קורה עם הנשים בכל הפרשה הזאת? האיש חייב, ועומדות ושואלות את השאלות האלה, ומה שבעצם אני רוצה להגיד, הסיפור הזה שראינו עכשיו הוא מודל, הוא לא נגמר פה. והוא בעצם איזשהו מודל שבעצם מראה מה היחס, מה המשקל, מה המקום של איש, מה המקום של אישה. הנה ראינו אותו. אני חושב שהוא ניכר בצורה שלא משתמעת לשני פנים. על החלוקה, על העובדה שזה לא יותר ופחות, אלא חלוקה שהיא נמצאת בעולם הפנימי, והוא נמצא בעולם של האחריות להזיז את העולם, לתפוס אותו ולהניע אותו וליצור לו חזון וכל הרבה דברים שבעומק בעומק הדברים זה הבחנה בין איש לאישה ובאים החכמים ואומרים אנחנו רוצים את ברית המילה בחלוקה במודל הזה האישה את שייכת הפקידה שלה ברור שאת שייכת ולימים באים החכמים דבר שלא מובן מאליו וגם זה עוד דבר שהוא בשיח בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. בתורה שבכתב נראה כאילו שהסיפור הוא שייך לאיש, גיור שייך לאיש, ובן של, ואילו בתורה שבעל פה באים החכמים ואומרים, לא, האישה. חברים, אם כך, אז האיש קובע מה תהיה הנחלה, האיש קובע מה יהיה השם, אבל האישה קובעת את השאלה הכי חשובה. הוא יהודי או לא יהודי? הוא בקדושה או לא בקדושה? הוא בעולמו של הקדוש ברוך הוא או לא בעולמו של הקדוש ברוך הוא? ואת המקום הזה שחררו חכמים מן האחריות ונתנו לו להיות שם, להיות נוכח, להיות נוכח לא במקום המצוי. העובדה הזאת, ההבחנה הזאת שכרגע אנחנו אומרים, מה? אתה רוצה
שבאפה זה בכלל מופיע, העניין של האישה. מופיע רק זה של הבא מיוחד במילה.
הצד של האישה באמת יש פה נקודה מאוד מעניינת, ובעזרת השם הייתי רוצה באיזשהו שלב לפתוח אותה במלוא עוזה. אנחנו פה מדברים על הבעל, וכל מה שראינו לגבי האישה זה מהשלמות שלנו שפתחנו את הפסוקים וראינו אותם ברצינות, ופתאום גילינו שזה נושא, ובנושא הזה שגילינו אותו אז אנחנו רואים את מקומה של האישה והבחנה ביניהם. הדבר הזה יהיה גם בשלבים הבאים. אתה תראה שבכל אחת מהסוגיות תהיה שאלה על איש, תהיה שאלה על אישה, ואנחנו נחזור למודל הזה כל פעם בצורה קצת אחרת, אבל נהיה בתוך המודל הזה. אז הצורה הזאת היא מציפה כל מיני דברים. מתי התורה מפרשת משהו, מתי הגמרא כותבת משהו במפורש, ומתי היא משאירה לי מקום ללמוד אותו לב. זה שאלה. ואולי שאלה כללית על כל הלימוד הזה, כשנעבור כברת דרך, וכל אחד מאיתנו בעזרת השם, אני מקווה, תהיה לו איזושהי חוויית, אני קורא לזה חוויה, תהיה לו איזה מפגש או חוויה, כן, חוויית לימוד שבאמת אומרת שאפשר לקרוא את הגמרא ולהקשיב למילים שלה ולפתוח את המקור ולהיכנס פנימה פנימה ולגלות שם עולם ומלואו. אחרי שנגלה את העולם ומלואו, ונראה אותו בצורה, בעזרת השם, אני מקווה שתיישב את ליבנו, אז אנחנו נשאל, למה חכמים כתבו ככה? זו שאלה. למה קיצרתם כל כך? למה לא? למה לא כתבתם את זה? למה השארתם את זה ככה? יש מדרש שמדבר על זה, חכמים דיברו על זה לא במקום אחד, בכמה וכמה מקומות, דיברו על זה שהם שותקים, דיברו על זה ש... סוד השם ליראיו קראו לזה, או בניסוחים אחרים, בכל מיני מקומות, וזה תלוי בשאלה מה מערכת היחסים בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, וזה לא כרגע, אני רק מצביע, ובעזרת השם אנחנו נגיע גם לדבר הזה. בסדר? יפה.
למה הלשון של הפסוק היא עדיין אשר גאה שרה לה,
למה מה?
הפסוק היא שרה לה,
היא ילדה לאברהם שיש בן המשך לאברהם, ואברהם הוא אבי המשפחה, ואברהם זה החזון, ואברהם זה אב המון גויים, וכל הציור הגדול הזה, אב המון גויים, נמצא בפרשה של המילה. והיא ילדה לאברהם למסר הגדול הזה, לרעיון הגדול הזה, לגאולה הגדולה שאברהם הביא לעולם, היא ילדה לו, זה בסדר, זה דבר גבוה. הייתי אומר ככה, כמשפט הייתי אומר, האיש נותן את הגובה והאישה נותנת את העומק. גובה ועומק הרבה פעמים אנחנו בעברית יכולים להשתמש בהם אחד ליד השני. אבל כשעובדים עם עולם הדמיון רואים שזה בלתי אפשרי. למה? בואו בבקשה נעשה תרגיל. נכון, אנחנו יכולים, הרעיון הזה הוא גבוה, הוא עמוק, נכון? אפשר להגיד את שני המשפטים האלה ביחד, אפשר להגיד אותם. בואו בבקשה כל אחד, כשאתם מצביעים על דבר גבוה, לאן אתם מצביעים? תצביעו. הדבר הזה הוא גבוה. כולם מצביעים לשם. הדבר הזה הוא עמוק. זה עוד הדבר, נכון? זה מקום אחר. זה מקום אחר. זה אלוקים שנמצא בשמיים, וזה השכינה שנמצאת בארץ. ועל החלוקה ביניהם, אני מציע כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, כתבתי עליהם במקרא, לא, זאת אומרת, דרך ניתוח של פרשיות במקרא. אני מציע לפתוח את הערוץ שבו אפשר לקרוא דברים ולהרחיב עליהם ולקבל את את ההקשר הרחב של הדבר הזה. אז אנחנו, יש לנו יהודה, אנחנו נחלק את זה, כאילו ניתן כמה מאמרים לקרוא, וכל מי שירצה, כל פעם שיהיה איזשהו דבר שמתרחב והולך לאיזשהו דבר שכדאי לראות אותו, אז אני אשתדל לתת לכם דברים כתובים, והדברים הכתובים אני מתכוון לא רק כרעיון, אלא פשוט לראות פרשייה, כמו הסיפור הזה. הסיפור הזה שראינו היום, אני חושב, על הדרשה הזאת, אני חושב שהוא מאוד משמעותי. לראות איך בעצם חכמים, אותו ולא אותה, זה לא דרשה של מילה, זה לא דקדוקי לשון. זה אותו ולא אותה, זה הלב של הפרשה, ומערכת היחסים ביניהם זה מודל, ויש פה חשיבה במערכת, בחשיבה של מערכתיות, חשיבה של, רגע, חכמים כמו שואלים את עצמם, מאיפה נדע ברית מילה, איש, אישה, הולכים לפרשה שבה ברית מילה, מסתכלים על אברהם ואומרים, הנה בוא נלמד מאברהם ושרה, תראה איך הם התייצבו שם, גם אנחנו נתייצב שם. זה איזושהי קריאה, באמת בפרספקטיבה רחבה יותר של הדרשה, ואנחנו ננסה לבחון אותה, וכעבור זמן נגיד לעצמנו, נענה לעצמנו עד כמה הדבר הזה הוא אקראי, או עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. חברים, אנחנו ממשיך. רגע, מתי מסיימים? עכשיו? אוי אוי אוי, אז עוד טיפה, יש לנו שתי דקות עוד. בסדר, אז בואו נראה. אשכחן מיד, שואלת הגמרא, לדורות מנהלן. זאת אומרת, הדבר הזה אנחנו רואים אותו מיד, מיד הכוונה בהנגדה לדורות. לדורות הכוונה, לדורות עולם, כהלכה, כמצוות לעם ישראל. אשכחן מיד, חוזרים, הגמרא חוזרת לדבר הראשון. האב חייב בבנו למולו, על זה מדובר פה. אבא חייב למול את בנו, אני יודע על הדבר הזה מיד. איך אני יודע אותו? וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים. רגע, אבל הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו. בדיוק את הדבר הזה. אשכחן מיד, שאני רואה שאברהם לקח אחריות, והתייחס לזה כמצווה, כאשר ציווה אותו אלוקים מבחינתו של אברהם. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אבל הוא לא ציווה אותך. אבל אני מבין לבד, אני לוקח אחריות. אז אשכחן, שבעצם מצווה יש בה את הצד הזה של לקיחת אחריות כמו שלקח אברהם, וזה חלק מהסיפור ולא צריך להיות הוראה של ציות, זה אשכחן מיד. אבל לדורות, מניין לך הדבר הזה לדורות? עונה הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, כל מקום שנאמר צו אינו אלא זירוז, מיד ולדורות. זירוז דכתיב וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו, מיד ולדורות, בפסוקים בספר במדבר. אנחנו צריכים כבר לגמור, אבל אני רק רוצה להראות שיש פה משפט מדהים, ובעזרת השם בפעם הבא אני אלמד אותו, אני חושב שהוא יכול להכניס למתח עד שבוע הבא מה עומד להיות פה. אני חושב שיש פה דבר, אם מישהו יסביר לי אותו אחרת, אני אשמח, אבל אם הוא כמו כפשוטו, ואני חושב שהוא כמו שנקרא אותו כפשוטו, יש פה דבר מאוד מאוד משמעותי. כל מקום שנאמר צו, זה לא דווקא הצירוף של שתי האותיות צו בהטייה הזאת, כאשר ציווה אותו אלוקים. כל מקום שנאמר צו במשמעות של מצווה. כל מקום שנאמרה מצווה בתורה, אינו אלא זירוז, מיד ולדורות. זאת אומרת, כשכתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה משהו, אז אנחנו רגילים לומר, מה זה מצווה? הקדוש ברוך הוא בסמכות, אומר שככה צריך לעשות. זה סמכות, זה הוראה, לעשות ככה, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. כך צריך לעשות. טוב, ראינו שאצל אברהם זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשות, הוא אמר, הבן צריך להיות נימול. אברהם אמר, אני צריך לעשות. רגע, זה החשיבה שלך, גם אולי בית דין יכול, אולי הוא ימול, יגדל, ימול את יכול להיות אפשרויות אחרות. לא, 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 אני לוקח אחריות. אז כל מקום שנאמר צו, זה לא רק אצל אברהם, אלא משהו רחב יותר. אינו אלא זירוז. טוב, אני רואה שנגמר לנו הזמן, אז אני אגיד את זה כאילו מאוד בקצרה. והגמרא פה הולכת למשמעות אחרת למילה צו. צו. צו יכול להיות הוראה. הוראה מכוח סמכות. וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו, זה לא צו של הוראה, תגיד לו, תפקוד עליו לעשות משהו. צו זה כמו לצוות ביתר, להפקיד בידיו. צו ופקודה יש להם משמעות נוספת. לא של הוראה חד משמעית מה לעשות ואתה צריך לציית לדבריי, אלא צו את יהושע וחזקהו ואמצהו. הפקד ביד יהושע את התפקיד, את האחריות, ומה שנשאר לעשות זה להעצים אותו ולחזק אותו ולאמץ אותו. אנחנו נראה שהמילה חזק ואמץ בחזל, כן, המילה זירוז בחזל היא העצמה. העצמה של יהושע. וממילא צריך המילים חזק ואמץ זה העצמה של יהושע. ובעצם הייתי אומר, המצווה איננה הוראה מה לעשות, איננה פעולה מה לעשות, אלא בעצם הייתי אומר תחום אחריות שהקדוש ברוך הוא מפקיד אותו בידי בני אדם. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, זה לא מצווה אותנו לעשות פעולות, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, נותן לנו את התחום הזה, נותן לנו כלים, נותן לנו תורה, נותן לנו יכולת לדרוש, נותן לנו, אבל נותן לנו מרחב של אחריות בעצם. כל מקום, ותשימו לב, זה אמירה גורפת, ואנחנו נקרא את הפסוקים עם יהושע, ואנחנו נשאל את עצמנו, איך אפשר ללמוד מפה על מצוות. פה זה צו את יהושע, זה הפקד בידיו את תפקיד המנהיגות, נכון? זה צו את יהושע. ואילו המצוות שלנו, זה מצוות של הוראות לעשות פעולות ולמלא את דבר השם ולציית לדבר השם. איך לוקחת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, ועושה דבר כזה, זה פלא גדול, וזה מכניס אותנו פה בעצם תמונה שהולכת ונרקמת מבין הסוגיות, מבין השלבים השונים של הסוגיה, שבעצם יש לנו פה שאלה, מה זה מצווה? ובפעם הבאה אנחנו ניקח את כל התחנות שהיו לנו עד עכשיו, נסיים את הסוגיה, וניקח את כל התחנות, ולפתע נראה שיש לנו תמונה שהולכת ונרקמת, שונה ממה שהיינו חושבים ביחס למושג מצווה. ברכת השם עליכם.